לצערנו, אנחנו עדיין לא בבית המדרש, חשבנו שכבר נהיה שם, אנחנו עדיין בשלט רחוק. אני רוצה להתחיל בדיון ביסודות של סוגיות מאוד מורכבות, שנוגעות לכמה דברים במציאות שלנו, אבל הבסיס לדבר הזה הוא שאלה שנשאלתי מכמה מקומות על חיבור למכונות הנשמה בקורונה. כלומר, יש מקומות בעולם שאין מספיק מכונות. גם בארץ בהתחלה היו שאלות בנושא הזה, כי גם בארץ בהתחלה חשבו שלא יהיו מספיק מכונות, בסוף ברוך השם, יהיו לנו ניסים גדולים כאן. אבל אם אין מספיק מכונות, מה הכללים? ואיך מחליטים לחבר את זה, לחבר את זה? ומה הכללים של דחיית נפש בפני נפש? הנושא הזה, אני רוצה לדון ביסודות שלו קודם. קודם כל, בהבנה הכללית של דחיית נפש בפני נפש, לפני שאני מגיע לסדר קדימויות, והנושא הזה משמעותי גם לדיון שלנו על מכונות הנשמה בקורונה, הוא גם משמעותי לעוד דברים אחרים, שגם עליהם אני נשאל לאחרונה, למשל מכוניות אוטונומיות. רכב אוטונומי נוסע אוטומטית, אנחנו צריכים לתת לו החלטות. להגיד לו מה הוא עושה בכל מיני מצבים, זה דברים שבן אנוש לא צריך לקבל עליהם החלטה. אתה נוסע, אתה רואה מולך מישהו, שיכול למות. עכשיו, אתה יודע במכונית האוטונומית שאם תזוז הצידה, לא תהרוג אותו. אבל אז תהרוג את עצמך. אז זאת למשל שאלה. או שאלה הפוכה. אתה נוסע ישר, ואתה יודע שבנסיעה ישר אתה הולך למות. אבל אם המכונית תסטה הצידה, לא תמות, אבל תהרוג מישהו אחר. ויש עוד שאלות כאלה שבדרך כלל במציאות שלנו הרגילה הן לא רלוונטיות. כי כשאתה נוהג, אתה רואה מישהו מולך, אתה סוטה הצידה, אתה לא יודע לחשב שעכשיו כשאתה סוטה הצידה בדיוק יש שם גדר, ואם אתה תסטה הצידה אתה תמות. אתה לא יכול לעשות את כל החישובים האלה. וכאשר אנחנו מגיעים לשאלה של מכונות אוטונומיות, פתאום אפשר לחשב חישובים מראש, שיגידו, אף אחד לא יודע ב-100%, אבל קרוב ל-100%, שאתה תמות, שהוא ימות. מה הכללים שם? אז הכללים משמעותיים גם במכוניות אוטונומיות, וגם בדחיית נפש בפני נפש, במקרה שלנו, של חיבור למכונות הנשמה במציאות של קורונה. אני רוצה לדבר על היסודות של הדברים. היסודות שאני מדבר עליהם, זה למעשה שיעור מסכם ראשון לבית המדרש הווירטואלי שפתחנו, שדיברתי איתכם, שהוא יעלה כל פעם שאלה, וכל אחד יגיב בזמן שלו. אדם נכנס, רואה כמה שורות מגיעים, ואדם כזה רואה שהוא מגיב. מדבר, בית מדרש חי שכל אחד יכול בכמה דקות, לראות ולהצטרף ולהגיב, ובזה אני מזמין אתכם לבוא ולהיכנס, להגיב, לא צריך לחשוב כל כך הרבה לפני שאתה מגיב, זה כמו דיון בבית מדרש, יש לך משהו? תגיד, תגיד את זה, תגיד את זה, יש דיון. אז אני רוצה עכשיו לשתף אתכם בשיעור הראשון בנושא שלנו, והוא למעשה יהיה השיעור המסכם הראשון בתוך בית המדרש הווירטואלי. אז אני אשתף אתכם במצגת. רק תגידו לי, האם אתם רואים את המצגת? אני אמרתי לכם, אני כבר שואל אחרי שכבר הייתה לי תקלה בעניין. רואים. בסדר. טוב, אז אני רוצה להתחיל מהסוגיה הראשונה, שהיא מפורסמת, כל אחד מכיר אותה, אנחנו נצטרך להתמודד איתה ודרכה להתמודד עם סוגיות אחרות. מה אומרת? ושפיכות דמים מנהלי. כלומר, הגמרא שם, מפסחים דף כ"ה עמוד ב', אומרת שעל שלוש עבירות יהרג ואל יעבור. כל התורה כולה יעבור ואל יהרג, חוץ משלוש עבירות, שהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שואלת הגמרא, שפיכות דמים גופי מנהלן. איך אנחנו יודעים שפיכות דמים? סברה הוא. כי יהוד העתה לקמי דרבה, אמר לי, מרי דוראי, אמר לי, זיל קטניה, קטניה לפלני, והיא לא, קטיל עלך. באים לרבה בשאלה, אומרים לו, תשמע, פלוני אמר לי, לך תהרוג מישהו. אם לא תהרוג אותו, אני אהרוג אותך. אמר לי, לקטלוך ולא תקטול, שיהרגו אותך, ולא תהרוג מישהו אחר. למה? מה היא חזית? דדמה דידך סום הכתפי? דילמה דמה דאור גברה סום הכתפי. מי אמר לך שאדם שלך יותר אדום מאדם שלו? לכן אתה תהרג ולא תהרוג אותו. עכשיו, לפי הדבר הזה, למשל, במכונית אוטונומית, אם אתה נוסע ורואה מולך משהו מסוכם, שאתה עומד להתנגש בו, ואתה אומר, אם אני אזוז הצידה, אני אנצל, אבל בצד יש אדם, אז אסור לך לסטות הצידה ולהרוג אותו, כדי להינצל. עכשיו אני אומר, בדרך כלל, בנסיעה רגילה, אנחנו לא יכולים לשים לב לזה, אתה לא יכול במהירות כזאת לסטות הצידה, שים לב מה קורה בצד. אבל מכונית אוטונומית רואה את הכל, איך מתכנתים אותה. אז אנחנו מתכנת אותה בצורה כזאת, שלא יכול להיות שאתה תהרוג מישהו, כדי להינצל. אבל מה קורה...
גם זה לא אותו דבר.
למה?
פה במסכת פסחים, שזה גם מופיע במסכת סנהדרין, אם אני לא טועה, זה מה ש... זה מעשה של שפיכות דמים, כלומר, רצח בפועל. במקרה של מכונית אוטונומית, זה תכנות של האוטו, זה לא הכרח, זה פשוט ככה פועל כמו מחשב, זה לא רצח פה. זה אפילו לא נעשה מתודעה מלאה של מוסר. אולי מי שמתכנת את זה, הוא יכול לחשב אולי בפן, לא יודע, מוסרי, לא מוסרי, אבל בסוף הוא לא נמצא שם בפועל כאשר הדבר הזה, כאשר המקרה הזה קורה. אז זה לא משנה אם הוא אומר לזוז לפה או לא לזוז, בין כך ובין כך, המתכנת יוצא רוצח, לא עלינו, כי או שהוא
יערוג את הרוצח, או שהוא יערוג את המחור. מי מייחס את האוטו לבן אדם שיושב ונוהג עליו? זה לא קשור אליו, לכאורה. הוא לא בא למעשה, זה... הוא במקרה יושב
פה... אבל בכל זאת יש לנו פה רצח בשוגג.
אז אתם מעלים נקודות מאוד מעניינות. אתם אומרים, תראה, כאן יש מתכנת. מישהו אחר. האם הוא מתכנת, כשהוא לוקח את התכנות הזה, האם הוא צריך לשבת על פי כללי ההלכה, ולהגיד, תשמע, אני מתכנת בשביל בן אדם. בן אדם עכשיו, אם הוא יישא ישר, הוא ימות בעצמו, אם הוא יישא שם, הוא יערוג מישהו אחר. אז אני מתכנת בשבילו. אז אני צריך לתכנת לפי כללים, למרות שאני לא אהיה שם. אבל התכנות אמור להיות בשבילו, או שאולי זה משהו נפרד, ומשהו אחר. אנחנו נצטרך לדון בזה. אני רוצה לדון קודם כל ביסודות, אנחנו ננסה להגיע לזה. היסודות הם קשורים גם למכוניות אוטונומיות, גם לדחיית נפש בפני נפש בענייני המכונות הנשמה של הקורונה, ואחר כך כמובן צריך לעשות פיצולים ולבדוק, תכף אנחנו נראה את הדברים, בואו ננסה להתקדם ונדון גם בנקודות שלכם.
הרב, אפשר שאלה?
כן.
הסוגיה הזאת מתכתבת גם עם הסוגיה בבבא מציע, ששניים שהלכו במדבר,
אז מה ששרן אומר, אז קודם כל, גם לשאלות שהרב גלינסקי ושל ערן יהודה, אנחנו נתייחס עוד. מה ששרן שואל, זו שאלה מאוד מעניינת, ונתייחס גם לזה בעזרת השם עוד רגע.
אפשר שאלה?
כן.
הגמרא פה בפסחים, זה מדובר דווקא על ישראל או גם על גוי?
כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, אנחנו מדברים על ישראל. לגבי גויים, אנחנו צריכים לדון בנפרד, בימינו, בגלל דרכי שלום וכולי, אז נוהגים לדמות כבר בין הדברים, למרות שהסוגיה עצמה מדברת על ישראל, בעיקרון. זה מורכב, כי יכול להיות שברצח אקטיבי זה יהיה שונה, בוודאי בענייני פיקוח נפש, בפיקוח נפש בשבת, בספקות, זה ודאי מדבר רק על ישראל, ואצל גויים זה משום דרכי שלום. במקרה שלנו זה יותר מורכב. בשורה התחתונה היום, אז יהיה אותו דבר, כמו שאמרתי, מכוני סיבות של דרכי שלום וכו'. לגבי הגמרא והדברים האלה, בצורה טהורה, אז יש מקום בסוגיה שלנו להרחיב יותר, להתייחס, אולי נעשה את זה בעזרת השם. טוב, אז אמרנו, אתה לא יכול לסטות הצידה ולהרוג מישהו. אבל בואו נדבר על הכיוון ההפוך. מה הדין אם במסלול הנסיעה שלך, הישר, יש אדם, אתה עומד להרוג אותו. אתה עכשיו נוסע ברכב אוטונומי, אתה נוסע ישר, אתה הולך להרוג מישהו. אם תסטה הצידה, לא תהרוג אותו, אבל הרכב יודע שיש שם עמוד, שאם תסטה הצידה, אתה תמות. האם מותר לך להמשיך ישר? או שאתה חייב לסטות הצידה. עכשיו, כמובן שיש כאן עוד גורמים שדיברתם על המתכנת, ואני נדבר על זה. אני אומר קודם כל, מבחינת טהורה, אני רוצה לדון בעניין. תוספות בסנהדרין. דף אין דלת עמוד ב. כן.
עוד שאלה, אם כבר נכנסנו לזה, לא יודע אם זה שאלה שיהיה על גבי מה קורה אם אם אני נשאר אני הורג מישהו, אבל אם אני סוטה הציד אני הורג מישהו אחר ולא את עצמי. זה נשאר פסיבי או שכאילו מה...
אם אתה נוסע ישר אתה הורג מישהו, ואם אתה נוסע הצידה אתה הורג מישהו אחר. לא את עצמך.
לא את עצמי, כן.
אוקיי. עכשיו, כמובן שהשאלה שלך, אם זה אחד ואחד, אז זה די ברור שלא תסטה הצידה, זה לא כל כך שאלה. אבל השאלה היא, למשל, מה קורה אם אתה נוסע ישר ואתה יודע שתהרוג ארבעה, או תסטה הצידה ותהרוג אחד, ולא אתה, מישהו אחר. אז השאלה כבר יותר חזקה, אתה מבין? השאלה שלך.
לא הבנתי למה בשאלה הראשונה, כאילו, מה ההבדל?
למה בכלל... כאילו, למה להגיד למכונה להרוג אותו ולא אותו? כאילו, למה לתכנת את זה בכלל כך? אם אתה יכול, יש לך בן אדם אחד פה ואחד פה, ואתה נוסע ישר, וכאן אתה תהרוג אחד, כאן תהרוג אחד, אז כאילו, אפילו סתם מסברה בלבטית, לפני שאני מגיע לדיונים. אין היגיון להגיד למכונה לזוז הצידה, אבל להרוג את זה ולא את זה, כאילו. סתם, זה שני בני אדם.
תכנת במצב כזה.
אני מבין, אפשר לדון גם בעניין הזה. אבל אני אומר, השאלה היא עוד יותר גדולה. כי השאלה שיש לדון, אפילו אם יש ארבעה מקדימה, שתהרוג אותם, או תסטה הצידה ותהרוג אחד, עדיין יש שאלה אם מותר לך לסטות הצידה ולהרוג אחד במקום ארבעה, אבל אחד שלא היה בתוכנית. אתה מבין? לכן אני אומר, השאלה היא יותר גדולה, צריך להעצים אותה ולהעמיד אותה בנקודה יותר חדה שלה, ובעזרת השם אנחנו נדון לזה. לא היום, כי אנחנו לא נספיק, אבל אנחנו נצטרך לדון גם בעניין הזה, וזה בהחלט מאוד מעניין. אני חייב להגיד, כל השאלות האלה, אלה שאלות שכל העולם מתעסק בהן. כל העולם מתעסק בהן, במיוחד עכשיו במכוניות אוטונומיות, ושואלים אותי כל מיני מקומות בעולם בהקשרים האלה, וזה דבר מדהים, שרוב העולם כשמתעסק, אין לו מקורות לדון. הוא חושב בשכל, זה חושב ככה, זה חושב ככה. זה מדהים לראות שיש לנו מקורות, דברים לדון, בני כל כך הרבה שנים, 2,000 שנה ואלף שנה ומאות שנים, זה מדהים. יש עושר שהתפתח אצל מלאך השנים, שהוא משמעותי, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. התוספות בסנהדרין, דף עין דלת עמוד ב', אומרים, ורוצח גופי, כי מחייב למסור עצמו, אני מילי קודם שיהרוג בידיים. אבל איך זה לא עביד מעשה? כגון שמשליחין אותו על תינוק ומתמאך. מסתבר שאין חייב למסור עצמו. ומצי אמר, עד רבה, מה היא חזית? דדמה דחברה יישום כתפי? דין מאדם מדידי סוג מקצפי. כיוון ללא עביד מעשה, תוספות אומרים כבר חידוש מאוד גדול. הם אומרים, רק אם אתה אקטיבי, אז באמת אומרים לך, עדיף שתמות ולא תהרוג מישהו אחר. מה יחזית? זה דמה דידך סוג מקצפי. אבל אם אתה פסיבי, אז אין כאן בעיה. זאת אומרת, אם זורקים אותך על תינוק, ואתה יודע שאם אתה לא עושה כלום, אתה הולך ליפול עליו, למעוך אותו ולהרוג אותו. אם אתה תזיז את עצמך איכשהו באוויר וטיפול הצידה, אתה תמות, כי הקרקע קשה, התינוך, אולי זה אפילו קרקע רכה, לא תמות ככה. התוספות אומרים שאתה לא חייב להסיט אותך הצידה. התוספות אומרים, היכה, דלא עביד מעשה, כאשר אתה לא עושה מעשה, כגון שמשליחים אותו על תינוק, מסתבר דאין חייב למסור עצמו. אם אתה לא עושה מעשה, אתה לא חייב למסור את עצמך, רק כשאתה עושה מעשה. כך אומרים תוספות. והדבר הזה אומר שכל הסוגיה שלנו, שדיברנו, היא רק שאתה עושה איזה מעשה אקטיבי, שאז באמת אתה קודם למישהו. זאת אומרת, שלפי התוספות, אם אתה נוסע ברכב, אתה נוסע ישר, ויש מישהו שנוסע בכביש. אם תיסע ישר, תהרוג אותו. אם תזוז הצידה, אתה תמות והוא לא ימות. לפי תוספות יוצא שאפשר להמשיך ישר, כי אתה פסיבי. אם אתה פסיבי, לא נאמר הדין הזה של ירג ואל יעבור.
מי פסיבי ומי אקטיבי? התוכנה או האדם?
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, ולמעשה אתה חותר לדברים שאמרת קודם. אני בכוונה בינתיים מזהה את האדם עם האוטו. אני אנסה לנתק אחרי זה, אבל כדי להגיע לדיון עמוק יותר, אני חייב לפרק את השאלה שלנו לגורמים. אתה מבין? אני חייב לדון בצורה מנותקת בהקשר הזה, גם כדי להגיע לחידוד של הדבר הזה, וגם כדי להגיע אחרי זה למכונות הנשמה ולדברים אחרים. אני צריך קודם כל לחדד את הסוגיה עצמה. לאט לאט אנחנו נצטרך לעבור ולהמשיך גם את הדברים שאתה אומר, ולנסות לבדוק אם אתה צודק או לא צודק. אז לפי תוספות, יוצא שאפשר להמשיך ישר, בוודאי ערן יהודה לפי שיטתך, כלומר, אם אתה ממש לא חלק מהרכב זה ברור, אבל אפילו אם אתה חלק מהרכב, אפילו אם זה אתה, אפילו אם נגיד שאתה והרכב זה אותו דבר, גוף אחד, אפילו אם נגיד כך, אז יוצא שאתה יכול להיות פסיבי ולתת לו להמשיך להתקדם. אבל...
אם מכירים את הנוסע כמי שלא עושה מעשה.
נכון. אם מגדירים את הנוסע, כמי שלא עושה מעשה, אבל אני רוצה להדגיש כאן שמדובר באמת שהרכב נוסע אוטומטית. כשמדובר על אדם שאוחז בהגה, זה קצת שונה אולי, ואנחנו נצטרך לחלק את החלוקה, לבדוק את הדברים האלה. כל הנקודות האלה הן מאוד משמעותיות, אבל לכן אני רוצה קודם כל לנסות, כאילו לנטרל אותם, להתייחס לנקודה עצמה, ואז ננסה לדון בהחלט בכל הנקודות האלה. מה שהיה ברור לתוספות, לא היה ברור לרמב״ם, ואני מביא כאן את רב חיים, שדן והביא את הרמב״ם הזה, לא יודע אם זה מספיק ברור כאן, להעביר את זה לשקופית הבאה, בוא נעביר לשקופית הבאה. אוקיי. אומר רב חיים, ובאמת יש לפרש, מהי דקאמר הגמרא, אך סברה, דמה יחזי, דמה דדמה דידך סומה כתפי, דילמה דמה דחברך סומה כתפי, מתרי גבנה. אפשר לפרש בשתי צורות את הגמרא הזאת. אפשרות אחת, עוד עיניימה, בכיוון השקולים הם, על כן ממילא, אבי דינה, זה צריך להיות, ושב, ואל תעשה. ועל מעשה בידיים, יארג ואל יעבור. כלומר, אפשרות אחת, זה כמו שאמרנו בתוספות. כלומר, לפי תוספות מסביר רב חיים, אין הבדל בינך לבין חברך. לא יודעים אדם שלך יותר אדום, אדם שלא יותר אדום, אין הבדל. מה ההנחיה? אנחנו לא יודעים. אומרים לך, אם לא תהרוג אותו, יהרגו אותך. מה ההנחיה? כיוון שלא יודעים, אל תעשה מעשה בידיים. שבע אל תעשה, להפך, זה לא כמו תוספות. עוד הנעימה, לא, זה כן, זה מצוא זאת. עוד הנעימה, דקייבן, דשקולים הן, ממילא אינה נדחית מפני פיקוח נפש. ואין חילוק בין שווה אל תעשה למעשה בידיים, דלעולם אין בעדין דחייה.
הרב, לא רואים את השקופית, לא רואים את ההמשך של
הלב. לא רואים. עוד עיניים עדי כיוון השקולים הם, ממילא אינה נדחית מפני פיקוח נפש. ואין חילוק בין שב ואל תעשה למעשה בידיים. דלעולם אין מדי דחייה. וממילא דעבידין עדי יארג ואל יעבור בכל גבנה. וגם ברציחה גופה, אם היה שב ואל תעשה בגבנה די יש ברציחה, גם כן אמרינן, לכיוון השקולים הם, ואין חברו נדחה נתנה פיקוח נפש, ממילא יארג ואל יעבור, כיוון דלא חלה דחייה ברציחה. שזה האפשרות השנייה. כלומר, הרב חיים אומר, יש אפשרות אחת, שאתה מבין, כמו שראינו בתוספות, שאם אתה אקטיבי, אז יארג ואל יעבור. אם אתה פסיבי, אין דין של יארג ואל יעבור. אפשרות שנייה, שבכל מקרה, גם אקטיבי, גם פסיבי, אתה לא יכול לגרום לזה שחברך ימות. לא אקטיבי ולא פסיבי, ורב חיים רואה בדרך הזאת את דברי הרמב״ם, עוד מעט אנחנו נראה את הדברים, שלפי הרמב״ם זה לא משנה. גם אם אתה פסיבי, אסור שמישהו יארג למרות שאתה תמות. כלומר, אם ניקח את המקרה שלנו, רכב נוסע ישר, יש מישהו בכביש, אם אתה תיסע ישר, תהרוג אותו. אם תזוז הצידה, אז אתה תמות. אז אמרנו לפי תוספות, אתה יכול להמשיך ישר, כי הכל אוטומטי, אתה פסיבי, אתה יכול להמשיך ישר. לפי הרמב״ם, לכאורה, צריך לסטות ולא להרוג אותו, למרות שאתה פסיבי, כי דין יארג ואל יעבור, נאמר גם כשאתה פסיבי. וכמובן שיכול להיות שמישהו פרץ בכביש לך בכוונה, אז לא תצטרך לעשות את זה, אולי יש לו דין רודף, הוא מסכן אותך, אני מדבר לא על מקרה שהוא פרץ בכוונה, סתם, מישהו עובר שם, לא תצטרך לעשות את זה כי... אם הוא קפץ, לא תצטרך, אבל אם הוא לא קפץ, אם הוא היה רגיל, אתה תצטרך לזוז הצידה, כי גם בצורה פסיבית, תמיד יארג ואל יעבור. אתה לא יכול אף פעם לגרום למוות של חבר שלך. לפי התוספות, אתה יכול לגרום בצורה פסיבית, כי אין הבדל בינך לבינו. אתה לא יכול לעשות מעשה אקטיבי, אבל שווה אל תעשה. לפי הרמב״ם, אם יש לך אפשרות לדאוג שהוא לא ימות, אסור לך לעשות זה אפילו שאתה פסיבי. עכשיו, כל זה, קודם כל, בראייה ראשונית. עכשיו, מה שאמרתם, בהחלט, יש מקום לדון פה. מה היחס בינך לבין המכונית? אם המכונית היא ממש חלק ממך, אז באמת לפי הרמב״ם, למרות שאתה והמכונית פסיביים, לכאורה תצטרך לסטות הצידה ולא להרוג אדם אחר. אבל אם המכונית היא לא חלק ממך, אז אולי זה משהו אחר. זה לא כמו שזורקים אותך על תינוק. במקרה הזה, אתה לא עושה שום דבר, וגם בגוף שלך לא עושים שום דבר. לא זורקים אותך על תינוק. המכונית היא זאת שפוגעת באותו אדם והורגת אותו. אם זאת ההגדרה, כיוון שאתה לא מחזיק בהגה, אז הרכב, אם אני מדבר על רכב אוטונומי, הוא לא אדם המזיק, אלא ממון המזיק. ואז זה משנה את כל התמונה. אם אתה מחזיק ברכב, מה שהרב חדרי אמר קודם, אתה מחזיק בהגה, אין מה לדבר. אתה מחזיק בהגה, יש תשובה של הראש, אתה רוצח בידיים. אבל אם אתה לא מחזיק בהגה, או מחזיק, לא משנה, אין לך השפעה בהחזקה, הרכב נוסע אוטומטית. אז לכאורה, זה ממון המזיק. ואם זה ממון המזיק, אז אין לך חיוב להרוג את עצמך, כדי שהממון שלך לא יזיק. כלומר, יכול להיות שרק ביחס לאדם עצמו, אומר הרמב״ם, שגם אם המזיק פסיבי, אתה צריך לדאוג שהוא לא יהרוג מישהו אחר. גם אם אתה פסיבי, שלא תיפול על תינוק ותהרוג אותו. למרות שאתה, אם תסתה הצידה, אתה תמות, תעשה את זה, ואל תהרוג אפילו בצורה פסיבית. אבל אם לא מדובר על אדם המזיק, אלא אם מדובר על ממון המזיק, יכול להיות שבכלל אדם לא מחויב למסור את נפשו, ולא מחויב לסכן את עצמו. אז אנחנו עכשיו רק בשלב ביניים. אני רוצה לסכם, כן.
רב, מה יענה הרמב״ם על סברת התוספות? מי אמר שהדם של חברך יותר טוב מהדם שלי? שאתה פסיבי.
השאלה היא, בסברה הזאת, הסברה שהגמרא אומרת, של האדם שלך, של האדם שלו, איך אנחנו מתייחסים לזה? האם אנחנו אומרים שבגלל שיכול להיות שאדם שלו כאילו יותר אדום משלך, וזה יותר דרך משל כמובן, אז זה בא להגיד, אתה לא יכול אף פעם להינצל על חשבון שמישהו ימות. בין אם אתה אקטיבי, בין אם אתה פסיבי, אתה לא יכול להינצל על חשבון שמישהו ימות, כי זה גורם, אתה כאילו הבאת בצורה אקטיבית או פסיבית את ההצלה שלך על חשבון מישהו אחר, ואולי אדם שלו אדום יותר. ולפי ההבנה של תוספות, בגלל שאין הבדל בין אדמים, אז כאילו אתה במציאות של שב ואל תעשה, וכל האיסור שלך הוא אקטיבי, זה לא שאתה לא יכול להינצל על חשבון זה שמישהו ימות, אלא אסור לך להרוג מישהו, ואם אתה פסיבי, אז זה בדיוק בסדר, כי שניכם אותו דבר, שניכם אותו דם, אתה לא עושה שום דבר, מה שהגורל יכריע זה מה שיהיה. אז אני חושב שזה קודם כל החלוקה, כי אנחנו צריכים לחדד את זה יותר, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לראות עוד סוגיות שאנחנו לא נראה כרגע. אנחנו צריכים לראות את הסוגיה הבאה מציעה דף סמך ב' שהזכרתם, של בן פטורה ורבי עקיבא, לראות את היחס בין הסוגיות, אנחנו לא נראה עכשיו, אני רוצה עכשיו רק לסכם את מה שראינו עכשיו, לעשות סיכום קצר רק כדי לסגור את הדברים עכשיו, ואז נוכל להתקדם בעזרת השם בפעם הבאה. אם ננסה לכתוב בינתיים, סיכום ביניים, כן? זה לא סיכום סופי. מוסכם, דבר שהוא ברור ומוסכם, אסור לסטות הצידה ולהרוג מישהו, אם אתה סוטה ממש, אתה אקטיבי, אתה סוטה כדי להרוג אותו למרות שאתה תמות, זה מהי חזית, זה רצח אקטיבי, מהי חזית. עקרונית זה מוסכם, אני אומר, עכשיו צריך לדון על התוכנה, אנחנו עוד נדון על התוכנה, זה דבר אחד. כאשר אתה רוצה להמשיך ישר, אך יש שם אדם שימות. ואם תסתה הצידה, אתה תמות והוא יחיה. אז אמרנו שבמקרה הזה, לפי תוספות, אפשר להמשיך ישר, כי אתה פסיבי. לרמב״ם, אמרנו, אסור להרוג גם בצורה פסיבית, למרות שאתה תמות, ואם כך, לכאורה, אסור לסטות, אסור להמשיך ישר, כי אתה הורג אותו בצורה פסיבית, אבל אמרנו, ייתכן שגם לרמב״ם מותר להמשיך ישר, כי לא מדובר על אדם המזיק, אלא על ממון המזיק. כמו שהסברנו, זה לא אדם המזיק, זה ממונו של האדם שמזיק. המכונית שלך היא זאת שיצרה כאן את ההזק הזה, ולא אתה, המכונית יצרה לבד, היא לא חלק ממך, אתה לא מחזיק את זה בידיים, נכתוב בניגוד לרכב רגיל, שבו האדם שולט באוטו, וניתן לראות את מי שמחזיק בהגה כאדם המזיק. למשל, נפקמינה לעיר מקלט, ואוטו רגיל, תלך לעיר מקלט, ואוטו אוטונומי לא תלך לעיר מקלט, אם זה ממון המזיק, לא תגיע לעיר מקלט, זה משהו אחר.
למה זה לא גרזם ביד החוצר? כאילו, ממון המזיק זה, ממון המזיק זה או בור, או שור שיש לו רוח חיים, אבל פה אדם תכנת רכב, בוא נגיד הוא המתכנת, תכנת את הרכב שיסע ישר. הוא צריך כל הזמן להחזיק את הרכב כדי להגיד שזה מייסה שלו?
אז קודם כל, הרב חדר, אתה צודק, אם אתה מתכנת, אתה שולט בתוכנה, זה ברור. אוקיי, יכול להיות, אבל ברכב אוטונומי שיהיה בעזרת השם, בעוד איזה שנים, אתה לא שולט בכלום, מישהו תכנת, מישהו סידר, אתה נמצא באוטו, אין לך שום שליטה, אנחנו עכשיו מדברים על המתכנת,
אתה מניע אותו. אתה מניע אותו? אתה נותן לו פקודה, סע.
אתה נתת לו פקודה לנסוע, אולי זה נכון.
על פי התכנות?
אבל...
אפשר להגיד שזה ממון המזיק.
אתה לא יכול אפילו את התכנות הזה לדעת, אתה לא יודע מה הוא יעשה. אתה לא יודע בתכנון מה הוא יעשה.
תכנת אותו, ביקשת ממישהו שיתכנת אותו, שליח שלך, הוא תכנת אותו, ואתה נותן לו פקודה לנסוע לפי מה שהוא תכנת. מה, הוא פועל לבד? חומר לא פועל לבד.
אני לא יודע, לראות את זה כאדם המזיק, לכאורה, כשמדובר על דבר שאתה מזיק בידיים, שאתה רוצח, אז לכאורה משהו שאתה או יודע מה הוא הולך לעשות. בוא נאמר שתכנתת משהו שאין לך מושג, יצרת איזה גולם ואין לך מושג מה הוא יעשה. אתה לא שולט בו. ברור שאתה אחראי על זה יותר, יש איזו אחראית כללית, אבל לראות את זה כאדם המזיק, כשאתה לא שולט בו, אתה לא יודע מה הוא יעשה אפילו. אתה, כלומר, מישהו בעולם יודע, אתה לא יודע, גם המתכנת לא יודע אם הוא יודע בדיוק.
אתה יכול להסיט אותו. גוף שאתה לא מסיט, בוא ניתן דוגמה, אדם נוסע בירידה. יש כביש, נוסע בירידה. הוא הביא את הרכב למצב של ירידה, ועכשיו יש ירידה. הוא מחזיק את ה... יאללה, יושב כך, גם אם הוא לא יחזיק את ההגה, איך אומרים, הרכב ניסע בירידה. נגיד שהרכב נוסע מאליו, כאילו, אני צריך לעשות מייסי כדי...
זאת שאלה מאוד מעניינת, כי זה נכון שגם כשיהיה רכב אוטונומי, תמיד תוכל להזיז אותו עם היד גם.
אז יהיה הזזה, זה מה יעשה?
אף אחד לא יעשה את זה בדרך כלל. עכשיו, השאלה היא מה קורה, אם רכב נוסע לבד, הוא עושה את הכל לבד, אתה לא אומר לו, אתה לא מתכנת אותו, ויש לך אפשרות עכשיו להזיז אותו. כלומר, יש מקום לשאול, יש מקום לברר, אם הרכב...
הרב, לא נגדיר את זה כגרמה או גרמה?
כן, הרב, למה זה לא כמו חץ? שאני זורק חץ. זה אותו דבר, זה כוחי. זה נחשב כוחי, אפילו ש... שעכשיו אני כבר לא עושה שום דבר, אבל זה כוחי. זה מגיע מכוחי. למה לא? גם תכנות, זה אותו דבר, זה כוחי. ועכשיו זה הולך ועושה משהו בעולם.
תראה, השאלה הזאת, להגיד את זה כמו חץ, זה מאוד קשה. חץ זה דבר שאתה, מכוחך, זרקת. יש כוח, אתה יודע לאן זה הולך. כאן זה משהו שאין לך שום שליטה עליו. שום שליטה, אין לך...
מה זה שאין לך שום חיציו?
יש לך שליטה הפוכה. הוא עושה הכל לבד. הוא עושה הכל לבד. אתה לא, זה לא כמו חץ שזרקת אותו.
נכון. השאלה מה המעמד של שליטה הפוכה.
נכון, נכון.
למה זה שונה מאש? אש, אתה אין לו שליטה, אין שליטה לכל אורך הדרך, ואם אישו משום חיצה, אתה חייב גם משום רוצח, הרי הסוגיה של אדם ששרס עבד. כן, חייבים משום רוצח, למרות שזה אש, ואין לך שליטה עליו, אתה רק התחלת את הפעולה, וכל המקור של רבי יוחנן, שאישו משום חיצה.
כן, אבל באש מדובר שאתה יצרת משהו כדי להרוג מישהו. אם אתה סתם הדלקת אש בחצר שלך והתפשטה והרגת מישהו, ברור שאתה לא נחשב כרוצח. לא על זה אנחנו מדברים. במכונית אתה לא הולך להרוג מישהו, אתה נוסע. המכונית פתאום נוצר מצב שהיא הורגת מישהו. זה לא כמו המקרה של אש, אתה לקחת, קשרת מישהו, שרפת אותו, אנחנו לא מדברים על מקרה אחר. אני מדבר על אש סתם שהדלקת אותה.
באש אנחנו פותרים רק משום לדיני שמירה, שאם שמרת אנחנו אומרים שפטור. אבל מצד האמת, כוחך, כל החידוש של רבי יוחנן, שהאש נחשבת כוחך על כל רגע ורגע. אם אדם יעשה שמירה, נפתור אותו משום דיני שמירה, זה נכון. אבל כל עוד לא נגדיר שקל הוא לחיציו, ונחשב כוחו לכל דבר ועניין, גם לגבי רצח.
גם לגבי רצח, כשאדם רוצח, כשאדם מדליק אש כדי לרצוח, וגם בזה יש שאלה אם צריך לקשור, אם דובר על עבד, אם קשר אותו או לא קשר אותו, שם הסוגיה בראשונים, כשאדם סתם מדליק אש אצלו בגינה, וזה גרם לזה שזה התפשט והרג מישהו, אף אחד לא יגיד שמדובר על רוצח. אבל בואו נשאיר את זה בינתיים, ראינו, התקדמנו שלב, בואו ננסה בעזרת השם פעם ועד להתקדם עוד שלב, כמובן שכל הדברים האלה זה מבוא גם לרכב אוטונומי, אבל אחרי זה גם למכונות הנשמה, אנחנו רק צריכים לברר את היסודות קודם כל של נפש אחד, מה נפש אחרת, אז אני, רכב אוטונומי זה מושג יותר שנחמד לנו לדבר איתו, כי זו הוא דוגמה מוחשית לימינו, אז בעזרת השם ננסה לדבר גם על רכב אוטונומי וגם על הדברים אחרים, וזה כיף שיש בית מדרש חי ותוסס כזה, שאפשר לדבר בו דברים, אז בעזרת השם, אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר וגם שם להעיר את ההערות שלכם, ללמוד, להמשיך בלימוד. אז יישר כוח לכולם.
בהצלחה. רק אם אפשר.